טוב, ערב טוב. היום הלימוד שלנו יהיה מעט קצר. ונעסוק היום בנקודה אחת, שהיא נקודה מאוד מאוד עקרונית. אנחנו פוגשים אותה בתורה בכמה מקומות. אנחנו יודעים שספר במדבר נקרא, אחד השמות שלו הוא חומש הפקודים. מדוע הוא נקרא חומש הפקודים? כי בספר במדבר פגשנו שני מפקדים. המפקד הראשון אצלנו בפרשת במדבר, והמפקד השני בפרשת פנחס. וכשאנחנו מתבוננים בסוגיית המפקד בישראל, אז אנחנו מגלים שהתורה משתמשת בלשונות שונים ביחס למפקד. פעמים התורה משתמשת בשורש פקד, פייקוף דלת. פעמים התורה משתמשת, או הנביא נראה בהמשך, בשורש ספר, סמך פירש. לפעמים התורה משתמשת בשורש מנה, ממנון ה' וכו'. וכנראה שאין הדבר מקרה. בכל אופן, כשאנחנו מתבוננים בציווי של התורה לפקוד את ישראל, אז אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין. למשל, בפרשת כי תישא, שם אולי זאת הפעם הראשונה בתורה, שאנחנו מוצאים את הדברים בצורה מפורטת, מסודרת. שם התורה אומרת בתחילת הפרשה, נקרא את הפסוקים המתאימים לעניין שלנו, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כלומר, כשאתה רוצה, נגיד בשפה של היום, לספור את עם ישראל, לדעת כמה הם, אז אל תעשה את זה בצורה רגילה, 1, 2, 3, 4, אלא, כידוע, ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם. כלומר, כל אחד ייתן איזשהו כופר, אם נשתמש רגע במילה כופר למובן שאנחנו מכירים, כל אחד מהם צריך לתת איזושהי כפרה, שזה בעצם כפרת נפשו, כופר נפשו, והכפרה הזאת היא, תכף נראה, מחצית השקל, כאן בפסוקים בכי תישא, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כלומר, אם אנחנו, אני אומר את זה בלשון שלנו, אם אנחנו סופרים את עם ישראל ראש לגולגולת, כלומר, 1, 2, 3, 4, לזה התורה קוראת נגף, חס ושלום. אבל אם אנחנו סופרים את עם ישראל לפי איזשהו מניין אחר, למשל, אנחנו לא סופרים את האנשים הנמצאים כאן, אנחנו סופרים את החולצות של האנשים, או כל אחד נותן איזשהו סכום וסופרים את סך, את סך, את סך הסכום שהצטבר, זה בסדר. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם, אני מדלג טיפה, וכל זה יהיה לכפר על נפשותיכם. יעשיר לו ירבה ועדה לו ימעיט, ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. דבר מאוד מעניין. לכאורה זה דבר נורמלי, לפקוד את עם ישראל. בואו נהיה רגע ילדים לרגע. כשילד בא לתפילה בשבת, והוא קופץ על הסוכריות, כשזורקים את הסוכריות, כשעולה החתן לתורה, מה הפעולה הראשונה הוא עושה כשנגמרת זריקת הסוכריות? סופר. אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש. הוא סופר את הסוכריות. כלומר, לכאורה זה דבר מאוד טבעי, מאוד נורמלי לספור. אדם שפתח חנות, בסוף היום, מה הוא עושה? סופר את הכסף. סופר את הקופה. למה התורה, באופן עקרוני, נראה עוד מעט, מתנגדת לספירה כזאת? כלומר, לפי היהדות, לפי השקפת התורה, אין אפשרות, זה לא מדויק עד הסוף מה שאני אומר, תכף נראה, אבל אין אפשרות, הוא עדיף שלא לספור את עם ישראל, 1, 2, 3, 4. ואם כבר סופרים, אז לספור את זה בצורה עקיפה. לספור את עם ישראל, למנות את ה... לעשות את הספירה בצורה עקיפה. בצורה שאנחנו, למשל כאן, בפרשת כי תישא, מכאן למדנו את הכלל הגדול, שכל אחד נותן איזשהו סכום כלכלי, ועל פי זה אנחנו יודעים את מניין הנספרים. למה? מה הבעיה לפקוד את עם ישראל? גם היום, כשאנחנו סופרים, נגיד, 10 אנשים למניין, כידוע, אנחנו לא סופרים 1, 2, 3. אנחנו אומרים את הפסוק שיש בו 10 מילים. הושיע את עמך וברך את נחלתך, אמר ונשם עד העולם. הגענו לעד, זה מראה שחסר אחד למניין. מה המשמעות הזאת? אז אם בפרשת כי תישא, התורה מחנכת אותנו לא לפקוד. אבל אם לפקוד, אז לפקוד בדרך מסוימת. לעומת זאת, מדוע בפרשת במדבר, בספר במדבר, אנחנו מוצאים שני מפקדים. גם המפקד המופיע בתחילת הפרשה אצלנו, וגם המפקד המופיע בפרשת פנחס. דרך אגב, אולי לא דרך אגב, צריך לשים לב, שהמפקד המופיע בפרשת במדבר, בפרשתנו, אני קורא רגע את לוח הזמנים, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. כלומר, הזמן והמקום, לא רק לוח הזמנים, אלא גם המקום. המקום הוא מדבר סיני, אוהל מועד. התאריך, א' באחד לחודש השני, א' באייר. מתי עם ישראל נסע מהר סיני? בכף באייר. כלומר, כמעט שנה עם ישראל היה בהר סיני. אם כן, מה הפעם הראשונה שבו, שבה אנחנו נפקדים? במדבר סיני. מתי זה? באלף אייר. כלומר, לפני שאנחנו עוזבים את הר סיני, בדרך ל-40 שנות הליכה במדבר, אז מופיע המניין הראשון בספר במדבר. מתי מופיע המניין השני? בפרשת פנחס. איפה אנחנו נמצאים לפני פרשת פנחס? לא נפתח את הפסוקים להעלות אתכם. אנחנו נמצאים לפני פרשת פנחס בערבות מואב. כלומר, ממש תרם הכניסה לארץ. כלומר, בעצם, הפער בין שני המפקדים, זה בדיוק 40 שנות מדבר. כלומר, הפעם הראשונה שבה אנחנו נפקדים, זה לפני ההליכה במדבר. הפעם השנייה שאנחנו נפקדים, זה לפני הכניסה לארץ. וכנראה שזה לא מקרה. כנראה שזה דבר מאוד עקרוני. אז הרמב"ן עוסק בסוגיית הפקידה בהרבה מקומות. עד כדי כך שאפילו לא רציתי להמיס על הדף פה, אבל אם היינו כאן מקבצים כמה מקורות ברמב"ן, היינו מגלים שהרמב"ן לכאורה סותר את עצמו. כי במקום אחד הוא אומר שהנושא, הבעיה העקרונית במפקד היא א', במקום אחר הוא אומר שהבעיה היא בעצם ב'. אבל אנחנו נקצר את הדרך, ואנחנו נגיע למסקנה. המפרשים שראיתי על הרמב"ן אומרים שבעצם הרמב"ן חזר בו. מה שהרמב"ן למשל כתב בפרשת כי תישא, הרמב"ן חזר ממה שכתב שם, ואצלנו בספר במדבר הוא קצת משנה את הכיוון, למרות שיש גם תירוצים שלא חזר בו. אנחנו נקבל את הפירוש של הרמב"ן בפרשה שלנו כדעתו, כשיטתו. וכדי להבין את שיטתו, נלך למקום אחר, ואז הדברים יתבררו. טוב, אז בואו נתחיל לראות את לשון הרמב"ן. ממש בתחילת הפרשה, אומרת התורה כך, וידבר השם משה במדבר סיני באוהל מועד באחד החודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם וכו', במספר שמות כל זכר לגולגולותם, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. מאוד מעניין שיש, זה גם סוגיה שלמה בפוסקים. כלומר, המניין, לפחות המניין הזה, הוא מגיל 20 שנה ומעלה, כשהגדר הוא יוצא צבא. יש דיון בפוסקים האם דווקא אדם שיכול להיות חייל, למשל אדם בן 25, אבל שהוא נכה. הוא בלי שני רגליים. ספרו אותו או לא? נעזוב את הדיון הזה. בכל אופן, מה העיקרון של המניין הזה? אדם שהוא מבין 20 שנה ומעלה, שהוא בחינת יוצא צבא בישראל. הוא יכול לצאת לצבא. נראה בהמשך שזה חשוב הנתון הזה. אז מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. תפקדו. לכו, תפקדו. אומר הרמב"ן, מה השורש הזה, השורש של המילה פקד? מה זה פקד בכלל? מה זה מפקד? מה זה פיקדון? מה זה פקודה? וכו'. אומר הרמב"ן יסוד, תפקדו אותם, עניין פקידה, זיכרון והשגחה על דבר. אני אגיד את זה בלשוני. פקידה זה בעצם איזושהי מציאות שהיא קיימת, אלא היא נסתרת, היא סמויה, היא פקודה, ואנחנו צריכים להשגיח עליה שהיא תהיה ולא תלך לאיבוד, ולפעמים אנחנו צריכים גם לזכור אותה. כלומר, לפעמים אנחנו צריכים לזכור שיש כאן משהו שהוא פקוד. ניתן דוגמה פשוטה. אדם מפקיד איזשהו פיקדון אצל חברו, או מפקיד פיקדון בבנק. הוא זוכר את הפיקדון הזה? או הפיקדון הזה אומנם לא אצלו. הפיקדון הזה נמצא אצל חברו. אבל הפיקדון הזה הוא משגיח עליו. אכפת לו מזה. הוא כל הזמן שואל, מברר, רגע, מה קורה עם הפיקדון? זה בסדר? הוא לא השתמש בזה? לא הלך לאיבוד? וכו'. או אם יש לו פיקדון בבנק, פיקדון כלכלי בבנק, אז הוא כל הזמן רוצה לבדוק מה קורה עם הפיקדון הזה? אני מרוויח שם משהו, אולי הפסדתי אפילו. מה קורה שם? אז אומר הרמב"ן, עניין פקידה, זיכרון והשגחה על דבר. כלומר, יש איזשהו דבר שהוא כרגע כנראה סמוי, ואנחנו צריכים, כלומר, הוא לא יצא לפועל, ואנחנו צריכים להשגיח עליו, ולפעמים אנחנו גם צריכים לזכור אותו. ותכף נראה גם להשתמש בו. כלשון, כמו שמצאנו כשהקדוש ברוך הוא פקד את אמותינו בהיריון, אז זה נקרא באמת בלשון פקידה. כלשון, והשם פקד את שרה כאשר אמר. מה זאת אומרת? כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח הבטחה לאברהם ולשרה, ששרה תלד בן, והדבר הזה היה פקוד, היה, אם אפשר לומר, נמצא בפוטנציאל, היה נסתר, ועכשיו הקדוש ברוך הוא פקד. כלומר, מה זאת אומרת פקד? זכר את ההבטחה הזאת, והשגיח על זה שזה יקרה. כלומר, מה שהיה כרעיון פוטנציאלי, הוא עכשיו עובדה, הוא עכשיו מציאות, הוא עכשיו הוויה. כלשון והשם פקד את שרה כאשר אמר. אומר הרמב"ן, והוא פתרונו בכל מקום. לא ימלט מעין איש. כי יש הרבה דיונים במפרשים, מה זה העניין הזה של פקד? אומר הרמב"ן, אם כן, פקד זה בעצם דבר שהוא פקוד, שהוא קיים, הוא נסתר, ואנחנו צריכים להשגיח ולזכור אותו, שיצא אל הפועל. זה נקרא פקוד, זה נקרא פקודה בעצם. אומר הרמב"ן, לא ימלט מעין איש וכו'. על דעתי, או לא ימלט מעין איש אולי על דעתי, או על דעתי, וגם פיקדון נקרא פיקדון, מדוע? מפני ששמירתו והשגחתו עליו. כלומר, הכסף הזה או הרכוש הזה, החפץ הזה נקרא פיקדון, כי הוא שמור באיזשהו מקום, ואנחנו משגיחים שהוא ימשיך להישמר. שהוא לא חד ושלום ייפגע, או ינזק, או משהו כזה. אומר הרמב"ן, וכאשר ציווה למנות את ישראל, כשהקדוש ברוך הוא ציווה למנות אותנו, אני משתמש במילה לא מדויקת בכוונה לספור אותנו, וכאשר ציווה למנות את ישראל, יאמר, תפקדו אותם. כלומר, הוא לא אמר תספרו, למה התורה לא אומרת תספרו אותם? מה זה תפקדו? תגיד תספרו. אלא, לרמוז שלא יספרם, אלא רק שיתנו כופר נפשם, מחצית השקל, ובהם ישגיח וידע מספר העם. אני מתחכם רגע, אני מסביר את זה בצורה הכי פשטנית, אפשר להסביר את זה גם בצורה אחרת, אני יודע, אבל בצורה הכי פשטנית. כשהקדוש ברוך הוא אומר לפקוד אותנו ולא לספור אותנו, אם הוא אומר לספור אותנו, אז המציאות הייתה שצריך לספור. 1, 2, 3, 4. אבל אם המציאות היא לפקוד, זה אומר שאנחנו נספור דבר אחר, שבתוך הדבר הזה, אני אקרא למשל כאן מחצית השקל, פרשת כי תישא, מחצית השקל, בתוך הדבר הזה פקוד משהו. כלומר, אנחנו סופרים כסף, אבל בתוך הכסף הזה פקוד משהו אחר. מה פקוד? איש ישראלי. אז במחצית השקל הראשונה, כלפי חוץ אנחנו סופרים כסף. אבל כלפי פנים, יש כאן איזשהו משהו שמור. משהו פקוד. המשהו הזה הוא אדם מישראל. סופרים עוד מחצית השקל. שנייה. יש עוד מישהו פקוד שם. כלומר, כשהתורה אומרת תפקדו, התורה אומרת יש משהו שצריך שמירה, שצריך השגחה, ולכן אתם תספרו כסף ולא תספרו את עם ישראל. טוב, זה מוזר, צריך להבין מה כל כך חמור לספור? מה הבעיה לספור? 1, 2, 3, 4, מה הבעיה בזה בכלל? עוד פעם, וכאשר ציווה למנות את ישראל, יאמר תפקדו אותם. לרמוז שלא יספרם, אלא יפקוד, לא יספור אלא יפקוד, רק שיתנו כופר נפשם מחצית השקל, זאת כפרת הנפש, כלומר מה שמונע את הנגף, כמו שראינו, זה הכסף, מחצית השקל, ובהם ישגיח וידע מספר העם. כביכול אנחנו סופרים כסף, אבל אנחנו בעצם פוקדים את ישראל. אנחנו סופרים 10 אנשים למניין, אז אנחנו סופרים, נקרא לזה, 10 מילים, הושיע את עמך, אנחנו סופרים 10 מילים, אבל בעצם מה שנמצא מתחת הספירה, בעומק הספירה, בשורש הספירה, זאת הפקידה. באמת זה תמוה אם נחשוב על זה רגע. So what? מה זה כל העניין הזה? תכף נראה שיש כאן דברים קשים מאוד. היו כישלונות היסטוריים בנושא הזה, והתוצאה של הכישלונות ההיסטוריים האלה היו מגפות קשות. למשל, רק כדי להיכנס קצת לתמונה, למשל, בסוף ספר שמואל ב', כידוע, המניין שמונה דוד המלך את ישראל, התורה שם, הנביא שמואל מתאר שם תיאור קשה מאוד. אולי נקרא כמה פסוקים כדי להבין עד כמה הדבר חמור. אנחנו לא מבינים מדוע, אבל קודם כל להבין שזה, להכיר שזה חמור. ויוסף אף השם לחרוד בישראל, לא משנה כרגע מה קדם לזה, ויסת את דוד בהם לאמור. הקדום הוא כאילו מכניס לדוד איזושהי מחשבה שהיא הסתה. מסית אותו. מה הוא אומר לו? לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. כרגע נסביר שלמנות ולספור זה אותו דבר. ויאמר המלך אל יואב, שר החיל אשר איתו, יואב שר הצבא, שוטנה בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספר העם. יש כאן פירוש מופלא למלבין, לדייק בין פקד, ספר ומנה, בפרשייה הזאת, אבל אנחנו כרגע רק נראה את הנושא קודם כל. אם כן, דוד המלך אומר, לפקוד, אבל בכל אופן, כרגע, מבחינתנו, זה לספור. ויאמר יואב אל המלך, ריבונו של עולם, למה אתה רוצה לספור אותם? ויוסף השם אלוהיך אל העם כהם וכהם 100 פעמים. למה אתה רוצה לספור אותם? למה אתה רוצה לפקוד אותם? למה? בשביל מה? שיהיו פי 100 בעזרת השם. יפוצו. ואז הרחק יפר הארץ. ועיני אדוני המלך רואות. ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה? משום מה, או יותר נכון, משום ההסתה של הקדוש ברוך הוא, דוד המלך מתעקש. יש פסוקים מקבילים בדברי הימים, ששם הפסוקים יותר חריפים. שם הפסוקים מתארים את התיעוב שיואב תיעב את המניין הזה. ויחזק דבר המלך על, אל יואב, ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את ישראל. יש כאן איזה קיצוץ בפסוקים. וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים. כלומר, כמעט 10 חודשים עוסקים בספירה. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל 800,000 איש חיל, שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. קיצור, 1,300,000. טוב, שולפי חרב. ויחלב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם. פתאום דוד המלך, מתרכך, פתאום דוד המלך מתחרט, פתאום מצטער. ואז ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה השם עברנה את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. נשכלתי מלשון שכלות. ויקום דוד בבוקר, ודבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור, הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר השם, שלוש אנוכי נוטל עליך. אתה פקדת את עם ישראל, אני עכשיו נותן לך שלוש אפשרויות לעונש. עונש ראשון, בחר לך אחת מהם ואעשה לך. הראשון, ויבוא גד אל דוד ויאמר לו, ויגד לו, ויאמר לו, אפשרות אחת, אתבוא לך 7 שנים רעב בארצך. אפשרות ראשונה, 7 שנות רעב, בגלל המניין שאתה מנית. אפשרות שנייה, ואם 3 חודשים נוסחה לפני צריך, והוא רודפך. אפשרות שנייה, 3 חודשים שאתה בורח מפני האויב. אפשרות שלישית, ואם יהיו 3 ימים דבר בארצך. 3 ימים דבר. תחליט. 7 שנים רעב, בדברי הימים הופיע 3 שנים, 7 שנים רעב, 3 חודשים מנוסה, 3 ימים דבר. דרך אגב, זה מאוד מעניין, מה 3 האפשרויות האלה? זה 3 בחינות, אבל כרגע אנחנו לא נתפרט על העניין הזה. כדאי לראות שם את המלבים. אתה דאו ראה מה השיב שולחי דבר. אם כן, אומר גד, גד הנביא, תבחר איזה עונש שאתה רוצה. ויאמר דוד אל גד, דרך אגב, אנחנו, יש חלק מהמנהגים, זה לומר את זה בנפילת אפיים. צריך לדעת את הרקע. הרקע זה המניין. זה הרקע. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו וביד אדם עלי פולה. אני לא רוצה לפעול ביד אדם. ולכן אני לא רוצה שלושה חודשים מנוסה. אני רוצה ביד השם. ולכן העונש הקטן ביותר ביד השם, או המצומצם ביותר, או הפחות כואב, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, ואז וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. אנחנו, ספירת העומר, היא מעיקר הדין, הרי הימים האלה הם ימים טובים לישראל, הם ימי חול המועד. בגלל שמתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, אנחנו נוהגים מנהגי אבלות בימים שהם בעצם חול המועד אחד ארוך. מפסח, או יותר נכון משתי העומר, מנחת העומר, עד שתי הלכים, כמו שלמדנו לפני כמה שבועות. פה 70,000 איש, על מה? על זה שהוא מנע אותם, עשה מפקע. ותכף הפתרון, זה הפלא פה. ואז וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה. המלאך הרג 70,000 מישראל בדרך לירושלים. אנחנו לפני יום ירושלים. וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה, ערף ידך. ומלאך השם היה עם גורן הרבנה היבוסי, ואז הפתרון הוא, אני מדלג לעמודה הבאה, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי. הר הבית. פה הפעם הראשונה שדוד המלך קנה, שעם ישראל קנה את הר הבית. זה פה. שלושה מקומות אין אומות העולם יכולים לבוא בטענה, שאנחנו בזזנו חס ושלום או כבשנו, הנה, זה המקור, סוף שמואל ב'. והיה על דוד כדבר גד כאשר ציווה השם, ואז הרבנה המלך רואה אותו, הרבנה היבוסי, בקיצור כל המסע ומתן, אני קורא את הפסוק המרכזי שקשור אלינו לערב הזה, ויאמר הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח להשם, ותעצר המגפה מעל העם. כלומר, הפתרון לכישלון של המפקד זה קניית הר הבית. מה זה קשור אחד לשני בכלל? ואומר אבנה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו. טוב, דוד המלך מתעקש. שורה אחרונה, כך מסתיים ספר שמואל. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50, ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויעתר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל, כך מסתיים ספר שמואל. משונה מאוד. מגפה על מה? והפתרון זה לקנות את הר הבית. מה זה קשור אחד לשני בכלל? אלא, אנחנו נקפוץ רגע לדברי הרב קוק בעניה, ותכף נחזור לרמב"ן ונראה מפורש שזה מה שהרמב"ן כותב. אומר הרב בעניה, במקור 3, יש שם סוגיה שלמה, סוגיה שקשורה לדרכי האמורי במסכת שבת, ששם הגמרא מתארת כל מיני התנהגויות שהן בעצם ביטויים לתרבות, להשקפת עולם, לערכים ולמוסר או לאי ערכים ואי מוסר. רשעות של דרכי האמורי. בכל אופן, אחד השלבים בסוגיה זה כל מיני דברים משונים שקשורים לאפרוחים. למשל, לפי דעה אחת בגמרא, לפי אחד הנוסחים, אדם שמבקע ביצים בכותל, לוקח ביצים של אפרוחים וזורק אותם על הכותל. ויש גרסה שם בגמרא בפני האפרוחים. כלומר, נגיד שהיו 10 ביצים, מתוך 10 הביצים האלה בקעו 5 אפרוחים, אז הוא לוקח את 5 הביצים שנשארו, מבקע אותם על הקיר בפני האפרוחים. אומרת הגמרא, מבקע ביצים על הקיר בפני האפרוחים, יש בו משום דרכי האמורי. טוב, אחרי זה הגמרא אומרת, המבלבל, המגיס את הביצים, כלומר אחרי שיש את הביצים, אז הוא עוד אין אפרוחים, אז הוא לוקח את הביצה ומבלבל אותה, יש בזה משום דרכי האמורי. והסוגיה האחרונה, המרקדת, אדם שרוקד לפני האפרוחים, יש בזה משום דרכי האמורי, ומה שקשור אלינו, והמונה 71 האפרוחים בשביל שלא ימותו, יש בו משום דרכי האמורי. למנות אפרוחים זה דרכי אמורי. מה קרה? מנה 71 אפרוחים. אז לא מעניין אותנו כרגע סוגיית האפרוחים ודרכי האמורי, אבל מעניינת אותנו סוגיית המניין. אומר הרב עיקרון, אני חייב לומר שכשאני פעם ראשונה זיהיתי את הדבר הזה, זה העיר לי הרבה סוגיות בתורה, העניין הזה, העיקרון הזה. תראו בבקשה, ממש ניגע רק בנקודה המרכזית שלנו. במקור 3, בפסקה התחתונה, בחצי האחרון. בערך 12, או אולי שני שליש מהסוף. ותחת אשר, אתם רואים את זה? ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה על ידי ההכללה. וכל שהכללות יותר מוקפת, ההוויה יותר עזיזה ברוחניותה ויסוד מציאותה. עוד טיפה נקרא. הפרטים יונקים הם מן הכלל הכולל כל את חיי מציאותם. נו, אז מה הבעיה בלמנות? מה הבעיה במניין? והמניין עלול הוא למחסור ולתמותה, מדוע? בהיפרדו מהכללות. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. עוד חצי משפט. הרשעה דווקא על ידי מניין, הרשעה הכוונה דרכי האמורי, על ידי פירוד הפרט מהכללות, על ידי הראיות שלו, תחובר אל החיים לפי השעה, זה קשור לרשע, למרקדת, מול האפרוחים, כנגד האפרוחים, ותנצח את ניגודה הפנימי, האומר השחית. זה כאן דבר מאוד מעניין. מה זה בעצם לספור? לספור זה בעצם, בוא רגע נהיה מאוד פרקטי, לספור זה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. כלומר, להגיע למציאות של איזשהו מספר, זה בעצם לקחת את המציאות הכוללת, ולפרט אותה לפרוטות. ספירה זה בעצם אלמא דפירודה. איך אומרים, יש כזה, איזה מין ביטוי כזה בצבא. בצבא אני הפכתי למספר אישי. זה מאוד מעניין. כי מצד אחד בצבא, כשאתה חייל, אז אתה מקבל מספר אישי. נכון, אז יש לך מספר מאוד פרטי, מאוד אישי, זה המספר שלך. מצד שני, עצם זה, ותכף נראה זה עמוק מאוד כאן בהמשך ברמב"ן, עצם זה שאתה עכשיו חלק מכלל שכרגע יוצא להילחם על ערכים של כלל, זה הפך אותך לכללי. המספר האישי בצבא, שעניינו להפוך אותך להיות אדם כללי, זה בדיוק אנטיתזה, כלומר זה הפוך על הפוך. כשאני מגיע לצבא, אני מספר. קיבלתי מספר. אבל בשביל מה סופרים אותי? סופרים אותי כדי להיות כללי. סופרים אותי כדי ללכת, לפעול איזושהי פעולה, להיות חלק מפעולה כוללת. כי כשאני פרטי, אני לא יכול להיות צבא. אדם פרטי הוא לא צבא. אבל כשיש, נגיד, 50,000 חיילים שמחולקים לאוגדות, חטיבות וכו', אז נכון שיש כאן פרטים, אבל יש כאן כלל. תכף נחזור למשפט הזה. אז מה הבעיה בספירה? ספירה שאין בה צורך. ספירה שאין בה טעם. הבעיה בספירה, שבמקום לחיות חיים כאלה, שהם חיים ששייכים למדרגת כלל, שהפרטים הם בעצם חלק מהכלל, והם יונקים את מקור חיותם מהכלל, אנחנו מפרקים את הכלל, מפרידים אותו. לכן אמרנו הרבה פעמים, העולם שלנו על פי הגמרא נקרא אלמא דשיקרא, כי על פי הזוהר הוא נקרא אלמא דפירודה. ברור, מה השקר בעולם שלנו? שבעולם שלנו נראה שאנחנו שייכים, כן, אנחנו זה מין אוסף פרטים שאין ביניהם קשר. לא רק אנחנו. הטבע נראה אוסף פרטים, ההיסטוריה נראית אוסף מאורעות שאין ביניהם קשר. אנחנו חיים בעולם מאוד שקרי, שכלפי חוץ הוא נראה עולם שמורכב מהרבה הרבה פרטים, שאין ביניהם שום קשר. וזו טעות חמורה. כי בעצם יסוד אמונתנו זה שהשם אחד. ואם השם אחד, אז כל הופעות החיים, שקשורות לטבע, להיסטוריה, לרוח, לחומר, לאדם, לחי, לצומח, דומם, לא משנה. כל מדרגות החיים הן מדרגות של התפרטות של הכלל, אבל הכל מתחיל מהכלל. אני חוזר רגע שוב לפסקה כאן בעיניה. ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה על ידי ההכללה, מתי מופיע טוב בעולם? ככל שאדם יותר כללי, אז הוא יותר שייך אל הטוב, הוא יותר שייך אל האמת. אמרנו פעם פסקה באורות הקודש, שם הרב כותב, ככל שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, נו, עכשיו, איך אנחנו מסיימים את המשפט הזה? ככל שהאדם מתעלה יותר, היינו אומרים את זה במכון מיר, ככל שאדם חוזר בתשובה יותר, נו, עכשיו מה? נו, עכשיו מה? מה היינו אומרת? לא, אנחנו במכון מיר, זה לא חוכמה. כן, אבל אם היינו כאן, מה היינו אומרים? במה אתה נמדד אם אתה חזרת בתשובה מספיק? אם אתה מתפתח וחזר בתשובה שלך? כמה זמן אתה מתפלל 18? כמה תבילות ביום אתה תובל בליפתה? כמה התורה אתה לומד במשך היום והלילה? כמה מה?
כמה?
לא הבנתי. לא היינו חושבים שההתעלות הרוחנית של האדם היא תלויה בכמה הוא כללי. אומר הרב, ככל שאדם יתעלה יותר בצורתו הרוחנית, הרי הוא מרגיש, אני מנסה לדייק, את הממשות של הציבור. הוא חי ציבור. זה נקרא צדיק לרבים, אולי כדי לקרוא את השונו. אורות הקודש ג' עמוד קנ"ז, הפסקה הזאת נקראת צדיק לרבים. כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, נו, עכשיו מה איתו? מרגישו יותר את הערך הגדול של הרבים. שימו לב, הרב לא אומר מבין, מרגיש. הוא נהיה יותר כללי ברמת הרגש, ברמת הנשמה שלו. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. הוא מתחיל להיות אדם ציבורי, אדם כללי. בלבבו ועומק רצונו הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. זה, המילים כאן מדויקות באורות הקודש. הוא מרגיש, יש הבדל בין אדם שמבין לבין אדם שמרגיש. אדם שמבין זה אדם שלמד בישיבה שצריך להיות כללי. כן, אבל איפה הוא נמצא בפועל? איפה הרגשות שלו? באגו שלו, באינטרסים שלו. לא, פה מדובר על מרגיש. הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור, את גודל הערך של החיים המפעמים בכללות הציבור, והוא עומד כולו לעיני רוחו כדמות חטיבה אחת. הציבור מצטייר אצלו כדבר אחד, לא כאוסף של פרטים. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור, הוא מתמלא אליו, אהבה וכבוד אין קץ. ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי. מנהיג ציבורי זה לא אומר דווקא חבר כנסת. כל אחד מאיתנו אמור להיות מנהיג ציבורי. ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבים, ואור נשמתו מתחילה להאיר בקדושת אורו של משיח. טוב, יש כאן הרבה פסקאות בעניין הזה, אבל הפסקה הראשונה שקשורה לפרקים האלה שנקראים יסוד הכללות, הפסקה הראשונה. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. גורלו הפרטי בחומריות וברוחניות, זה לא משנה. שזהו, כשאדם עסוק כל הזמן בגורל הפרטי שלו, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. כי מהו האדם באופן פרטי ביחס לכלל הגדול? ועוד פעם, והכלל זה לא אוסף הפרטים. הכלל זה שורש הפרטים, הכלל זה תמצית הפרטים, מה שדיברנו הרבה פעמים. המקום ירחם עליך לא ועל כל חולי עמו ישראל, אלא בתוך חולי עמו ישראל. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה שאדם עסוק כל הזמן בעצמו. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. כי אז הפרטיות שלו יונקת ממקורה הכללי, ואז היא גם יודעת את הזווית המייחדת אותה. וכל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככל שאדם הוא יותר כללי, ככה תגדל שמחתו. זה הפוך על הפוך. אדם חושב הרבה פעמים שאם הוא יהיה כללי, אז הוא מפספס משהו בדרך. רגע, מה איתי? מה עם הפרטיות שלי? מתי אני דואג לצרכים שלי? להיות כללי זה לא אומר שעכשיו אני 12 שעות עסוק בגמחים, ברמה המעשית. להיות כללי זה קודם כל מדרגה נפשית. אחר כך זה מתפרט ברמה המעשית הפרטנית זה כבר סוגיות אחרות. אבל ברמה הפנימית, וכל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוקי. ככל שהוא יותר כללי, אז הוא יותר שייך למקור, הוא יותר שייך לשורש. כי שם מלא חל על עולם מלא, ולת שכין תשריה באתר חסיר, והשכינה לא שורה במקום חסר. וכיוון דה באתר חסיר או פגים לא שרה, כיוון שבמקום חסר או פגום השכינה לא שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר, כלומר באדם עצמו הפרטי הזה, ואין שם כי אם נקודה דלה, מצערה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. עכשיו אני קצת מצטער שלא התפסתי את זה בדף, שלא צילמנו את זה בדף. זה הפסקה הראשונה, הפסקה הראשונה באורות הקודש בסוגיית הכללות. דרך אגב, יש פה פסקה, אני לא רומז לשום דבר, אבל אם אתם תבינו, זה בעיה שלכם. יש פה פסקה נקראת התיקון הכללי. התיקון הכללי, אומנם זה בלי מנגינה, אבל אני אקריא כמה שורות מה אכפת לנו. מה שלומדים, ומה שמתפללים, ומה שעוסקים ביישובו של עולם, תפילה, תורה, תפילה, יישובו של עולם, בין בדברים המוכרחים לאדם ולבריות לקיומם המצומצם, מינימום, הכרחי, קיומי, בין בדברים העשויים להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו, מותרות, לא הייתי אומר מותרות, אלא חיים יותר רחבים, הכל עולה לאגודה אחת, לחטיבה אחת, להשלים את התיקון הכללי של העולם כולו. ודאי לך, קימה. זה התיקון הכללי. אף אחד לא מתנגד, רק לא לשכוח. לא לשכוח. לשים לב. לשים לב לזה. שכשהאדם עוסק בהתבודדות, אז כמו שאמרנו, הוא לבוד. לא טוב להיות אדם לבדו, הוא לבוד. אתה, לא סתם התורה משתמשת במילה לבדו, כי ויכול אני בודד, שהתוכן, המשמעות של המילה הזאת היא, אני מחובר, לבוד, מחובר. כי ביהדות אין בודד. ביהדות אתה לבוד. גם כשנראה לך שאתה בדד, אתה מחובר, אתה לבוד. לא טוב להיות האדם לבדו. הרי אמרנו, האדם הוא לא לבדו, הוא זכר ונקבה. אם כן, לא טוב להיות האדם, המחובר, הכולל זכר ונקבה, לבודים. אז למה התורה בחרה את המילה לבד? בלשון הרמית, הכוונה מחובר. כדי ללמד אותנו את הכלל הזה, שהאדם הוא לא לבד. אדם לא יכול לבנות חיים רוחניים לבדו. כי תמיד הוא מחובר, תמיד הוא לבוד. אז אסור לשכוח את זה, לכן אני לא תכנתי להגיד, אבל אם כבר דפדפנו פה, אז כדאי לזכור את זה לפעמים. שהתיקון הכללי זה התיקון הכללי, לא לשכוח מה אנחנו אומרים, התיקון הכללי. תתקן את עצמך מתוך שאתה מחובר אל הכלל. אל תיפול בפח של המפקד, של המספר, של המספריות, של הפירודה, של ההתפרטות. אני חוזר שוב לעניה, כבר נחזור לרמב"ן. ותחת אשר תכונת, כלומר, ובמקום אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה על ידי ההכללה, כי הקדוש ברוך הוא כולל, והוא ברא עולם של פרטים שעניינו של העולם זה לגלות את נקודת ההכללה, וכל שהכללות יותר מוקפת, ככל שהכלל הוא יותר מקיף פרטים, הכלל הוא לא סך הפרטים, הכלל הוא עומק הפרטים, הוא תמצית הפרטים, כמו שאמרנו, המקום ירחם עליך בתוך, לא רק המקום ירחם עליך ועל. הכלל הוא תמצית הפרטים, הוא לא סך הפרטים, הוא מקור הפרטים. 10 זה לא 1 ועוד 1 עד 10, 10 זה הרבה יותר מזה. הראיה שבתשע לא אומרים קדושה, אין קדושה בתשע. אז מה השתנה? זה שיש עוד 1? לא. שיש 10 זה מציאות חדשה, זה משהו אחר. אז הכלל הוא תמצית הפרטים, אבל הכלל הוא גם סך הפרטים. אז ככל וכל שהכללות יותר מוקפת, ההוויה יותר עזיזה ברוחניותה ויסוד מציאותה. כי בעצם הכל פרט מקבל את ערכו הכללי, מקבל את ערכו השלם יותר. הפרטים יונקים הם מן הכלל, הכולל כל את חיי מציאותם, והמניין עלול הוא למחסור, לחיסרון ולתמותה. מה זה הנגף הזה? למה יש נגף כשאנחנו סופרים? למה המרקד, המונה 71 האפרוחים בשביל שלא ימותו, זה פרדוקס כזה, יש בו משום דרכי האמורי. למה אסור לספור את ישראל? תכף נראה לאיזה מצבים כן. אבל למה אסור לספור? כי ברגע שאנחנו סופרים, אנחנו הפכנו את הערך הראשוני, הבסיסי, היסודי, התמציתי של עם ישראל ככלל, הפכנו את עצמנו לפרטים. ולכן ברור שכשמונים את ישראל, יש סכנה לנגף. כי כשהפרט לא מחובר אל הכולל, כשפתאום כלל שהוא בעצם, פרט שהוא בעצם הופעה של כלל, הופך פתאום למספר, 1, 2, 3, 4, אז עכשיו הוא 1. מספרי ברזל להתפקד, מה זה מספר אתה? 5. אז עכשיו אני 5. אני מספר 5, אם חסר עכשיו 5 בשורה, עוצרים את כל את כל המערב, לאן נעלם המספר 5 הזה? נהפכתי פתאום ל-5, במקום להיות חלק מכלל.
אבל אם לא יהיה 5...
נכון, תכף נגיע, את שואלת הרי שאלה אחרת. אם ככה, אז מה עם שני המניינים בספר במדבר? הרי סוף סוף יש שני מפקדים בספר במדבר. למה כאן המניינים האלה הם בסדר? למה המניין של דוד המלך היה טעות? לפי הרמב"ן. לפי הרמב"ן כנראה בדעתו הסופית. ואילו המניינים האלה פה הם טובים, הם בסדר גמור, ככה צריך להיות. זו בדיוק הנקודה שרוצים לחדד היום. אבל המניין עלול הוא למחסור ולתמותה בהיפרדו מהכללות. לכן, כשאנחנו מונים, עכשיו זה עמוק מאוד לפי זה, כשאנחנו מונים את ישראל, אנחנו לא מונים את ישראל. אנחנו מונים חולצות, מונים כיפות, מונים מילים, מונים מחצית השקל, לא משנה. אבל בתוך המחצית השקל הזה פקוד משהו. מה פקוד בתוך הפרטים? בתוך הפרטים פקוד הכלל. לכן זה נקרא מפקד. על זה אנחנו צריכים להשגיח, את זה אנחנו צריכים לזכור. אנחנו צריכים להשגיח ולזכור, שלמרות שכרגע אנחנו עסוקים כביכול במצבים, תכף נראה נצרכים, במניין, בהתפרטות, כלפי חוץ זה ספירה, אבל כלפי פנים זו פקידה. זה משהו אחר. הפקידה זה הערך הכללי. הספירה זה הערך הפרטי. ולכן ברור שכשסופרים, אז יש חשש לנגף, כי הפרט... זה כמו, ניקח דוגמה פשוטה, זה כמו עובר ברחם אמו, שחס ושלום מנתקים אותו מחבל הטבור. נו, מה קורה לפרט כזה, לעובר כזה שמנתקים אותו מחבל הטבור? מה קורה חס ושלום לעובר? חס ושלום ברחם, אם קורה דבר כזה. מוות. כי הפרט, העובר, יונק את כל כוחות החיים שלו מהרחם. זה מקור הניקה שלו. ברגע שאתה חס ושלום מפריד בינו לבין אמו, אינו מקור חיים. אין לו מקור יניקה. זה בדיוק, הרב כותב את זה באורות, בדברים ברורים וחד משמעיים, במילים ברורות. שהפרט בישראל הוא יונק מהצינור של הכלל. כשהפרט, חס ושלום, חושב להפריד את עצמו מהכלל, הוא איבד את מקור החיים שלו. ולכן זה נגף. הנגף זה לא איזה מין עונש. אלא הנגף זה התוצאה. המניין הוא עושה אותך פרטי. פתאום נהפכת למספר. לכן, והמניין עלול הוא למחסור ולתמותה בהיפרדו מהכללות, ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם. נחזור לרמב"ן. בואו נחזור לרמב"ן. חזרנו לאחד. ואמר בדוד, נחזור לדוד המלך. אמנם, כמו שאמרתי, הרמב"ן במקום אחר אומר, נקודה, אומר סיבה אחרת, אבל כאן כנראה זו דעתו. מה הייתה הבעיה במפקד של דוד, לפחות לפי הדעה הראשונה? ואמר בדוד מספר מפקד העם, כי ידע מספרם בפקידת הכופר. כלומר, ברור, אומר הרמב"ן, שהוא ספר אותם על פי הכופר, כופר נפש, על פי מחצית השקל, ולא ספר, יש דעות בראשונים שמסבירות, שסוברות, שהטעות של דוד הייתה שהוא מנע אותם, לא לפי, לא בכופר נפש, אלא מנע אותם ממש. הוא לא נתן פיקדון. ויש כאלה שרוצים לתרץ, כי בעצם דוד המלך הבין על פי המפקד שלנו שרק מגיל 20, אבל שם הוא עשה מפקד מגיל 13. אז מגיל 13 הוא חשב שלא צריך כופר נפש. ויואב אמר לו, לא, גם מגיל 13 צריך. סוגיות שלמות. בכל אופן, ואמר בדוד מספר מפקד העם, כי ידע מספרם בפקידת הכופר, ברור שדוד המלך בסוף ספר שמואל פקד את עם ישראל בכופר נפש, לא פקד אותם, הוא פקד נגיד מחצית שקל, ברור. כי רחוק הוא אצלי, אומר הרמב"ן, שלא יזהר דוד במה שאמר הכתוב, ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם. ואם אולי טעה דוד, ונאמר גם לעליו האמינה הזאת, שדוד המלך התבלבל ומנע אותם ממש, ולא מנע כופר נפש, למה לא עשה יואב שקלים? אז יואב יעשה את זה. הוא שט בכל הארץ, שימנה אותם לפי מחצית השקל. והיה דבר המלך נתעב אצלו, והוא אמר לו, למה יבקש זאת אדוני? למה יהיה להשמע לישראל, ולמה לא ימנה בשקלים שלא יחטא? אומר הרמב"ן, אבל כפי דעתי, היה הקצף עליו, שימו לב, וכאן הנקודה שאני רוצה לחדד הלילה הזה, הערב הזה, אבל כפי דעתי היה הקצף עליו, למה הקדוש ברוך הוא קצף על דוד עד כדי המגפה? בעבור שמנעם שלא לצורך. כלומר, למדנו מכאן עיקרון חשוב מאוד. ישנם מצבים היסטוריים שבהם צריך לספור את עם ישראל. אומנם לספור לפי הצורה שהתורה אמרה. נכון. אבל גם לפי הצורה שהתורה אמרה, כופר נפש, זה רק לצורך. תכף נראה מה היה הצורך של המפקד במדבר ומה היה הצורך של המפקד בערבות מואב. וכאן הטעות הייתה כי לא היה יוצא למלחמה. לפני שיוצאים למלחמה, אתה צריך לדעת את מספר החיילים. בואו נקפוץ רגע רק משפט אחד במקור 2 ברמב"ן. מקשה כמה קושיות, נדלג מקוצר הזמן. אומר הרמב"ן מקור 2, 10 שורות מסוף מקור 2, מלמטה. וייתכן שנאמר עוד, למה באמת היה צריך לפקוד את ישראל לפני היציאה מהר סיני ל-40 שנות מדבר? ולמה היה צריך למנות את ישראל בערבות מואב תרם הכניסה לארץ ישראל? אומר הרמב"ן פשוט. וייתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה. כי אתה היו מזומנים להיכנס לארץ, ולבוא במלחמה עם, עם מלכי האמורי אשר בעבר ירדן ועם השאר כולם, כמו שאמר נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם, והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה. איך קוראים לזה אמרנו? מצבה. מצל. כמה לוחמים יש? איך מחלקים את הכוח לי לפני המלחמה? אז לפני שהולכים 40 שנים במדבר, והולכים להיפגש כנראה עם כל מיני מרין בישיל, ועדיין לפני שנכנסים לארץ ישראל, והולכים להיפגש עם 31 מלכים, ברור שצריך למנות את ישראל. אין ברירה. כי זה לצורך. וכמו שאמרנו מקודם, המניין שהוא לטובת מלחמה, הוא מניין שכביכול הוא פרטי. אבל המניין עצמו עושה אותך כללי, כי אתה חלק מכלל, אתה חלק מעם ישראל, אתה נלחם על ערכים של הכלל. כלומר, זה עמוק מאוד. מה שאותר המניין לפני מלחמה, זה לצורך, אבל זה לצורך כללי. אז למרות שכלפי חוץ אנחנו עושים פעולה פרטית, המגמה של הפעולה הפרטית הזאת היא הצורך הציבורי. אז זה מותר. טוב, לא יודע אם נגיע לשאלה הזאת. נראה עוד מעט. אני חוזר לשתיים. והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה, וכן מספר כל שבט ושבט מה יפקוד עליו בערבות מואב. במערכות המלחמה, אומר הרמב"ן, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף 1,000. את צריך לדעת כמה לוחמים יש. לכן ברור גם מה שהתורה אומרת. מאיזה גיל מונים? מגיל 20. מה הגדר שהתורה נותנת להם? יוצא צבא. ברור. כי זה הצורך, יוצא צבא. לצאת למלחמה. לכבוש את הארץ. ועוד, כי המניין, אומר הרמב"ן, וזה טעם כל יוצא צבא בישראל, כי המניין מפני צבא המלחמה. וזה לצורך. וזה כללי. הנה השני. ועוד, שיחלק להם הארץ למספרם, המניין הראשון הוא לטובת המלחמה. המניין השני, אולי שתי סיבות, במניין הראשון והשני, בעיקר השני, הסיבה השנייה זה חלוקת הארץ. צריך לדעת כמה כל שבט, איזה נחלה הוא צריך לקבל. זה לצורך. המניין הראשון הוא במלחמה מול מלכי האמורי. לא 31 המלכים שנלחמנו בהם בכניסה לארץ. בדרך לארץ ישראל. כן, כי אנחנו מתחילים ללכת במדבר, ובמדבר יהיו אויבים. יבוא עמלק, יבוא הכנעני, יבוא עמון, יבוא מואב, יבוא אדום. מה? כן, אבל התורה לא תסמוך על הנס. לא, הכוונה גם בדרך לארץ ישראל. עובדה, למדנו את זה לפני שבועיים, והחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. ועוד שיחלק להם הארץ למספרם, וידע כמה חבלים יפלו להם מן הארץ הנכבשת להם, כאילו לדבר המרגלים היו נכנסים שם מיד. דרך אגב, המלבים בספר שמואל ב' אומר שלוש סיבות למה לא מונים. שתי סיבות זה סוגיות שקשורות לעין הרע. סיבה שלישית, תראו רק ככה כמה שורות, ארבע, ועוד בשלישייה, סיבה שלישית, כי כל עוד שהם מתאחדים והם כולם כאיש אחד, זכות הרבים גדול מאוד. אבל כשמונים אותם, שאז יתחשב איש איש לבדו, יחופשו אבונותיו, ואז יהיה בהם נגף. ככה איך המלבים. ותמצית אומר את כל העניין. מה? אין בכלל חטא. נחזור לרבן שלנו מקור אחד. אני חוזר. אבל כפי דעתי, שורה שביעית מלמטה, אבל כפי דעתי היה הקצף עליו על דוד המלך בעבור שמן העם שלא לצורך. כי לא היה יוצא למלחמה, ולא עושה בהם דבר בעת ההיא, רק לשמח ליבו שמלך על עם רב. לא, ויעש את השם. השם הסית אותו, השם לא אמר לו. והוא היה צריך להתגבר. הוא היה צריך להתגבר. לפעמים יש יצר רע, גם למלכים, גם לצדיקים. ניסיון זה ניסיון. הסית אותו. זה היה ניסיון. בוא נראה אם אתה לא לצורך, הופך את עם ישראל לפרטי ולא לכלל. לפרטים ולא לכלל. דרך אגב, לא דרך אגב. עכשיו הבנו מדוע התיקון למגפה זה לקנות את הר הבית. הרי אנחנו יודעים שיש 12 נחלות. יש מקום אחד לפי דעה המרכזית בגמרא שלא נחק לשבטים. המקום הזה הוא הר הבית. או במילים יותר כלליות, ירושלים. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. כלומר, התיקון של ההתפרטות של המניין של דוד המלך היא לקנות את המקום הכללי ביותר, המרכזי ביותר, הנקרא ירושלים, ובפרט המוקד הר הבית. ואז באמת כשקונים, כשדוד המלך מתקן ממדרגת כלל ישראל, הפך את עם ישראל לפרטים, מתקן וחוזר למדרגת הכלל, ירושלים, נעצר את המגפה. זה הסיום של ספר שמואל. לכן גם אנחנו מבינים מה החומרה של המגפה. להפוך את עם ישראל לפרטים? זה חורבן. זה יסוד אמונתנו העניין הזה. בואו נסיים רק את הרמב"ן, כי כבר מזמן היינו צריכים לעצור, ברשותכם. אני חוזר שוב. אבל כפי דעתי היה הקצף עליו בעבור שמן העם שלא לצורך. כי לא היה יוצא למלחמה ולא עושה בהם דבר בעת ההיא. רק לשמח ליבו שמלך על עם רב. להבדיל אלף אלפי הבדלות, דוד המלך למדרגתו, אבל כמו מוכר בחנות, שעבד 12 שעות במשך כל היום, ובסוף מבסוט, סופר את השטרות. זה לא המדרגה של עם ישראל, לעסוק בפרטים. זה לא אנחנו. זה אנטיתזה לאופי שלנו, לתוכן שלנו. והוא מאמר יואב, ויוסף השם אלוהיך אל העם קיים וחיים 100 פעמים. ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? טוב, אחרי זה אני אגיד על זה משהו. בלי נדע. וראיתי במדבר סיני רבה, מדרש רבה, לזה קוראים אולפן. אליפות. מה זה? המילה אליפות, השורש שלה זה א'. א', זה מלשון אולפן, ללמוד. נכון? אז יש מצבים שבמקום ללמוד, במקום לזהות את התוכן הלימודי, חוגגים, אז יש אליפות. זה כלל ישראל, ירושלים, גן סאקר. נחזור. וראיתי במדבר סיני רבה, זה מה שנקרא ירושלים שזה לפעמים ירושלים. וראיתי במדבר סיני רבה רבי אליעזר בשם רבי יוסי בן זמרה אמר, כל זמן שנמנו ישראל לצורך, כלומר כל זמן שמניין הפרטים היה לטובת ערך כללי, כמו למשל מלחמה או חלוקת הארץ, לא חסרו. שלא לצורך, חסרו. איזה זמן נמנו לצורך, אומר המדרש, בימי משה ובדגלים ובחילוק הארץ. שלא לצורך, בימי דוד. מה למדנו מכאן? וזה הסיכום. חסרו, נפגעו, ירדו ממעלתם. מה למדנו מכאן? זה הסתה, זה ניסיון. אנחנו חייבים לעצור ברשותך, בוא נסכם. מה למדנו מכאן? שרק במצבים נצרכים, ורק במצבים נצרכים, שהמטרה של הצורך היא לטובת הכלל, אז אני יכול להסתכל על עצמי כאדם פרטי. תרגום אונקלוס. כשאני הגעתי למכון מאיר, מכון נורא כמשל, אם אני מבין שהמגמה שלי, שאני פה, המטרה, להיות סעיף של הכלל, וכרגע אני צריך לבנות את הפרטיות שלי, אז מותר לי, אולי מצווה לי, חובה לי, להיות פרטי. אבל אם אני חושב שאני באתי למכון מאיר או מכון אורה כדי לחזור בתשובה באופן אגואיסטי, באופן פרטי, ואני לא מבין בעצם שאני כאן מקבל את כל הכוח שלי, את כל האנרגיות שלי, את כל המגמה שלי, מכוח הכלל, אז יש לי בעיה. שחזל אמרו שאדם לומד תורה על מנת ללמד, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו. הלומד שלא על מנת ללמד, לא מספיקים בידו. לא סתם הרמב״ם התעקש על זה, שמצוות לימוד תורה, הרמב״ם להלכה, מצוות לימוד תורה זה לא ללמוד תורה. מצוות לימוד תורה זה ללמד תורה. כי אתה לא לומד לעצמך, אתה לומד לאחרים. לכן זה יסוד התורה, זה יסוד העניין. יסוד העניין זה להבין שאנחנו לא מספר. יסוד העניין זה להבין שאנחנו מפקד. שאנחנו פקודים. יש איזשהו משהו פקוד, משהו שמור, הנקרא כלל ישראל, שהכלל ישראל הזה אולי מתגלה בפרטים ברמות המעשיות. אבל זה לא פרטים. צד האמת זה כלל. ולכן נקודת המוצא לכל החיים שלנו צריכה להיות שבאמת יש משהו פקוד בחברה הישראלית, בעם ישראל, במשך כל הדורות. גם אם מה שנראה לנו זה זיקוקים בחוץ. זה מעטפת חיצונית. מצד האמת, יש איזשהו פקידה, איזשהו תוכן שמור בתוך המציאות שנקראת עם ישראל. שהתוכן הזה הוא היותנו כלל וכלל לפי הערך הנכון שלו, השלם שלו, האלוהי שבו, הרוחני שבו וכו'. אלא שבמצבים מסוימים, באופן מעשי, אנחנו צריכים להתנהג, או אנחנו צריכים לפעול, ברמה כאילו פרטית, כאילו אישית. כאילו, באתי לבית המדרש, יש לי סדר יום, אני לומד בחברותא וכו'. אני מתחתן, מקים את המשפחה שלי, מפרנס את המשפחה וכו'. הכל נראה כאילו פרטי, אבל זה לא מתחיל מהפרטי, זה מתחיל מהכללי. כלומר, כל הופעות החיים הפרטיות שלנו, הן בעצם יונקות מהכלל. ולכן תמיד מדרגת החיים היא תהיה מדרגה כללית, וכשיש צרכים מעשיים להתמקד בפרט באופן מעשי, כדי לגלות ערך כללי, אז התורה התירה את זה. אז זה לצורך. ואז במקום שנמנו לצורך, לא חסרו. טוב, נזכה בעזרת השם לגלות את הפקידה הישראלית באופן שלם. ערב טוב.